פרק 2. הגנרטור של הסכסוך. נקודת האפס. בין כ"ט בנובמבר ל-A' באייר ניצב המפעל הציוני בשיא תפארתו. נדמה היה שהוא מצליח להתמודד ולפתור את הפרדוקסים המרכזיים שעמדו בפניו. החלטת האום להכיר בהקמת מדינת ישראל על בסיס תוכנית החלוקה שהומצה על ידי הציונות, נתנה לגיטימציה לריבונות יהודית חד-לאומית במרחב דו-לאומי עוין, פתרון לפרדוקס הראשון שהיווה אתגר קיומי. נראה היה גם שהציונות מצאה דרך להתמודד עם הפרדוקס השני, לכידות חברתית במציאות של ריבוי זהויות. החלטת האום הייתה פרי מאמץ משותף ומתואם של כלל הזהויות היהודיות, שפעלו יחד דרך מוסדות ציוניים שבהם כולם השתתפו. יתרה מזאת, בתקופה שבין כ"ט בנובמבר ל-A' באייר, כל הזרמים היהודיים לקחו חלק פעיל במוסדות שניסחו את קווי היסוד למדינה העתידית, כפי שהתבטאו בהצהרת העצמאות, מסמך שעליו חתמו כולם. ואז הכל התחיל להשתבש. בג' באדר תש"י, 20.2.1950, נשא דוד בן גוריון נאום בישיבה 117 של הכנסת הראשונה. נאום זה מהווה צומת דרכים בתולדות המפעל הציוני. בן גוריון, רב מעללים ורב נאומים, סימן בו את המעבר של הציונות מתנועה חברתית המלכדת מקבט של זהויות חברתיות לפעולה משותפת, למדינה עם מערכת פוליטית כוחנית, משוסעת ומסוכסכת, המתקשה להתמודד עם מטרות לאומיות. הנאום עסק בנושא החוקה. בהצהרת העצמאות התחייבו מנהיגי היישוב להקים עד נובמבר 48 אספה מכוננת שתייצג את כלל הזהויות בחברה ותנסח חוקה מוסכמת למדינה. האספה המכוננת נבחרה בינואר 49 ומשימתה הראשונה הייתה לקבוע חוק מעבר שיגדיר את תפקידה. סיעות מקי, הקומוניסטים וחירות הרוויזיוניסטים דרשו שחוק המעבר יכלול התחייבות מפורשת לכתיבת חוקה כפי שנקבע בהצהרת העצמאות. אבל בן גוריון חשב אחרת. הוא לא נכח בדיון אודות החוקה ונשא נאום תשובה ארוך ומעמיק בין כ-6,000 מילים. זהו נאום מרשים, כזה שכמעט בלתי אפשרי למצוא היום בזירה הפוליטית, אך משמעותו הייתה ברורה, התנגדות נחרצת לכתיבת חוקה דמוקרטית למדינת ישראל. הוא לא התנגד מאותם סיבות שהחרדים התנגדו, הוא ציטט שלל סיבות והצדקות לחוסר הצורך בחוקה והרביא הרבה תקדימים. הוא כמובן לא קרא לילד בשמו. למה לא חוקה שתכבול את ידיו כאשר היה לו רוב כל כך גדול בכנסת? הוא רצה לעשות כרצונו וחוקה זה בדיוק ההפך משליט שעושה כרצונו. וכך, בפברואר 1950, באולם פרומין ברחוב קינג ג'ורג' בקור הירושלמי, התניע בן גוריון בידיים כופות את הגנרטור שיחליש ויערער בהדרגה את יסודות המפעל הציוני. סכסוך הזהויות הפוליטיות הגדול. השיטה המשטרית הדמוקרטית היא אבן הראשה שעליה נשענים יתר עמודי התווך של המדינה. כששיטה זו אינה מתפקדת, כל המבנה מתפרק. ללא הבנה של עומק הכשל המשטרי בישראל, לא ניתן יהיה לשקם את המערכת. תרה מזאת. עד שלא תשוקה מערכת ההפעלה המשטרית בצורה יסודית, כלומר תוחלף במערכת הפעלה המבססת לחידות תפקודית בין הזויות המרכיבות החברה הישראלית, יהיה בלתי אפשרי לשקם את יתר היסודות הדרושים להמשך קיומה של המדינה. בואו נבין ביחד את עומק הכשל הזה ואת הנזק שהוא גרם. מעולם לא היינו עם אחד. הציונות התמודדה עם מציאות יוצאת דופן שהייתה שונה מזו של מרבית התנועות הלאומיות האחרות. כאשר התנועה הציונית הביאה יהודים אל הטריטוריה שבין הירדן לים, היא לא הביאה אנשים יחידים בלבד, אלא זהויות חברתיות שהגיעו יחד עם רשתות מוסדיות ייחודיות משלהם שהגדירו את זהותן. רשתות אלה היו שונות מאוד זו מזו, בכל מובן ודרך. חלקן אפילו עוינות זו את זו. זו הסיבה שניתן לכנות את מצב היסוד של הציונות כמצב של חברת רב זהות. בשלב זה חשוב להבהיר למה אנחנו מתכוונים כשאנו מדברים על זהות או זהויות. המושג הזה נושא משמעויות רבות, אך ביסודו הוא מתייחס למכנה משותף שמגדיר קבוצת אנשים כיחידה בעלת מאפיינים דומים או זהים. בעבר המושג זהות נתפס כקבוע ובלתי משתנה, כמעין שייכות טבעית שנולדים לתוכה, כמו יהודי, שחור, אישה, מוסלמי או אציל. הגישה הזאת מכונה גישה מהותנית. עם הזמן התפתחו תיאוריות חברתיות שהציעו ראייה שונה. זהות אינה מולדת, אלא תוצר של תהליכים חברתיים. לדוגמה, בתיאוריות פמיניסטיות מושג המגדר מתאר את זהות הנשים כהבדלים שנוצרו מתהליך ההסללה החברתי שמכתיב את חייהן של נשים כקבוצה חברתית ייחודית, השונה מגברים, כזהות. תיאוריות מתקדמות יותר מציעות תפיסה מורכבת ודינמית של זהות. הן מבחינות בין זהות ברמה החברתית לבין הזדהות ברמת הפרט. זהות נתפסת כיום כמשוקעות בתוך קהילת פרקטיקה. כלומר, שייכות פעילה לקבוצה של אנשים הפועלים ביחד במסגרת רשת מוסדות חברתיים נתונה. כל קהילה כזאת יכולה להוות זהות. זהות דתית, תעסוקתית, יישובית, אתנית, או אפילו זהות המבוססת על תחומי פנאי או סגנון חיים. השייכות לזהות זו מתבטאת במעשים ובאינטראקציות המתרחשים במסגרת אותה רשת מוסדית ומאפיינים אותה. כאן עולה הבחנה בין זהות לבין הזדהות. רשתות הפרקטיקה החברתיות, כמו היציע של אוהד הפועל, בית הספר היסודי שלמדת בו, בית הכנסת אליו הלכת בילדותך, אפילו הקניון שבו אתה מבלה, הן יציבות יחסית ונמצאות שם תמיד. אף על פי שנסויות להשתנות לאורך זמן, יש בהם יסודות יציבים המגדירים את אופיין. לעומת זאת, ברמת הפרט, אנחנו יכולים ויכולות לנוע בין רשתות זהות שונות, להשתייך למספר רשתות במקביל, ואף לשלב בין פרקטיקות של רשת אחת עם פרקטיקות של רשת אחרת באופן ייחודי ואישי לנו. כאשר אנו מדברים על זהויות פוליטיות, הכוונה היא לרשתות זהות מוסדיות שמיוצגות בתוך המערכת הפוליטית. רשתות אלה פועלות במרחב החברתי והפוליטי במטרה לייצג אינטרסים של מפעלי הזהות שלהם. כלומר, אינטרסים של הרשתות המוסדיות שהם חלק מהם. אף שזה עשוי להישמע מורכב, קל להבין את הרעיון כאשר בוחנים את ההיסטוריה הציונית ואת התפקיד המרכזי של רשתות הזהות המוסדיות בעיצובה ובהבנתה. כבר בתקופת היישוב, כל זהות יהודית אירופאית שהגרה לארץ, סוציאליסטים, ציונים דתיים, עירונים ליברליים, רוויזיוניסטים, חרדים, חסידים, חרדים מתנגדים, אף זהות כזאת לא הגיעה ריקה. היא הביאה איתה מערך מוסדי שלם שסיפק את כל צרכיה, מפלגות פוליטיות, הסתדרויות עובדים, קופות חולים, כוחות מגן, צורות התיישבות ייחודיות, מערכות חינוך, מוסדות תרבות, מוסדות דת ואפילו איגודי ספורט. כך נוצר מצב שבו הזהויות היהודיות המאגרות השונות התקיימו בתוך רשתות מוסדיות נפרדות ומובחנות זו מזו. רשתות שהיו מיוצגות פוליטית במוסדות השונים של היישוב. המשמעות של רשתות אלה הייתה עמוקה הרבה יותר מרק השירותים שהם סיפקו. הם שימשו כקהילות פרקטיקה. המסגרת שבה אנשים רוכשים את מכלול ההרגלים, הסמלים, המאפיינים שמגדירים את הזהות שלהם. זה כולל גם אפילו את צורות הדיבור, ההליכה, הלבוש, התזונה, מערכת אמונות, שקפת עולם ואידיאולוגיות, הכל נרכש בתוך קהילות הפרקטיקה. תראה מזאת, הרשתות המוסדיות שימשו גם כמקור סמכות עבור חבריהן. המוסדות והדמויות שעמדו בראשן הובילו את האנשים, סיפקו נרטיבים מאחדים וגייסו אותם לפעולה פוליטית. כך הרשתות האלה לא רק תמכו באנשים פרטיים, אלא גם עיצבו ותחזקו את מפעלי הזהות הקולקטיביים של הקהילות, ושימשו כבסיס למאבקים פוליטיים, חברתיים ולאומיים. זו המשמעות של הציונות כחברת רב זהות, תנועה לאומית המורכבת בסופו של דבר מרשתות זהות מוסדיות שונות זו מזו, נפרדות זו מזו, בעלות מפעלי זהות שונים בתכלית ויותר גרוע קונפליקטואלים, כל זו ציונית שאפה לבית לאומי לעם היהודי, אבל כל אחת ראתה לנגד עיניה בתים אחרים לגמרי. השיבוש הגדול, דמוקרטיית הרוב הקובע. עד קום המדינה אפשר להגיד שהתנועה הציונית הסתגלה ופעלה היטב בתנאי הרב זהות שלה. עובדה, התנועה נחלה הצלחה גדולה והביאה במאמץ משותף להקמת הבית הלאומי לעם היהודי. אולם במעבר מתנועה למדינה הכל השתבש. למצב היסוד הזה של הציונות ושל המדינה שזה אנתה נולדה, המצב של חברת רב זהות, חברה שמורכבת מרשתות מוסדיות רחוקות, מבודלות וקונפליקטואליות, בחרו אבותינו את הגרסה הלא נכונה של הדמוקרטיה. מה זה באמת דמוקרטיה? המילה הגדולה דמוקרטיה לא באמת אומרת הרבה. אין תורה למשה מסיני על דמוקרטיה. במהותה, הדמוקרטיה היא מערכת של כללי משחק או פרקטיקות שמאפשרות לכלל האזרחים והזהויות להביע את רצונם ולהשפיע על גורלם בצורה חופשית ושווה. היא מאפשרת להביא את נסיבות חייהם המיוחדות לידי ביטוי במוסדות המעצבים את עתידם המשותף, בבית המחוקקים, בממשלה, בשלטון המקומי. זו דמוקרטיה. אצלנו, מעולם לא עצרנו לחשוב ולהסכים איזה סוג של משטר דמוקרטי מתאים למדינת ישראל כחברת רב זהות. כאמור, ההזדמנות לעשות זאת הוחמטה לחלוטין כאשר בן גוריון נפנף במחי יד את רעיון החוקה וביטל את האספה המכוננת שהייתה אמורה לקבוע אותה. אבל ייתכן כי היה כאן יותר מאשר רק אקט כוחני שביסס את ההגמוניה של תנועת הפועלים במדינה החדשה. ייתכן כי הסיבה לכך הייתה שהתנועה הציונית כולה הייתה בהכחשה גורפת של המצב הרב זהותי שלה. הרי כל ההצדקה והלגיטימציה של ציונות כתנועה לאומית נשענה על הרעיון כי היהודים הם לאום, כלומר ישות חברתית, קוהרנטית, הומוגנית, עם עבר ועתיד משותפים. עם שחוזר לארצו, מקבץ פזורותיו ובונה אומה באמצעות קור היתוך שיבטל את ההבדלים המלאכותיים שהגלות יצרה בין היהודים. וכך קרה שההזדמנות לדון באופי המשטר המתאים למצב הרב זהות של המדינה הוחמצה. ואנחנו נתקענו עם מערכת הפעלה משטרית שאפשר לחנות אותה דמוקרטיה של רוב קובע. בשיטה זו כל רוב מספרי זמני זוכה לכוח כמעט מוחלט ויכול לכפות את רצונו על המיעוט. כך מפרשים גם רוב הישראלים את מושג הדמוקרטיה, הרוב קובע. הבעיה שהשיטה הזאת מעולם לא התאימה למצב הרב זהותי של החברה הישראלית. השיטה הזאת מתאימה אולי למצב של חילוקי דעות, אבל לא למצב של חילוקי זהויות. בחברה הרב זהותית המחלוקות והקונפליקטים אינם בין אידיאולוגיות ודעות, אלא בין אינטרסים מוקנים של רשתות המוסדות של הזהויות השונות, אינטרסים שעטופים בטקסטים אידיאולוגיים. האתגר של מערכת פוליטית בחברת רב זהות הוא לא להכריע בין דעות שונות ביחס לטוב המשותף, אלא לייצר כללי משחק שמאפשרים לחידות תפקודית ושיתוף פעולה בין הזהויות ברמה הציבורית. עיקרון הרוב המכריע פועל הפוך לחלוטין. הוא מעודד ניגוד אינטרסים, תחרותיות ועוינות בין הזהויות. הוא אמנם שירת את בן גוריון והזהות הפוליטית שהוא ייצג, אך הפך את הפוליטיקה בישראל למשחק סכום אפס, תחרות אלימה על השלטון, שבה ניצחון של זהות אחת הוא ההפסד המוחלט של האחרת. עד כאן על שיטת הרוב הקובע, ואיך הגענו אליו בכלל? בחלק הבא נדבר על התפקיד ההרסני של מערכת ההפעלה הזאת בהיסטוריה של היחסים בין הזהויות הציוניות הגדולות.